כל חי אונליין 93fm.co.il
בעיר. הביטחון אביגדור ליברמן נפגש היום בוושינגטון עם שר החוץ של ארצות הברית אקס טילסון. השר ליברמן אמר בשיחה כי ההתנחלויות אינן מכשול לשלום עם הפלסטינים וכי הם לא מנעו הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן. ליברמן ביקש מעמיתו לשיחה כי משרדו יבחן מחדש את מדיניותה של ארצות הברית כלפי המועצה לזכויות אדם של האום וכלפי סוכנות האום לפליטים אונר"א. המשטרה מתקשה לגבש עדויות מוצקות בפרשת המתנות, בה נחשד ראש הממשלה כי קיבל מתנות כביכול מאיש העסקים ארנון מילצ'ן. על פי פרסום הערב בחדשות 2, מילצ'ן ריקח בימים האחרונים את עדותו בכל הקשור למתנות שקיבל ממנו כביכול ראש הממשלה. כתבינו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי המשטרה תצטרך כעת לגבות עדות מאיש העסקים ג'יימס פאקר, שהיא מתקשה לגבות ממנו עדות כזו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר בבוקר למוסקבה בירת רוסיה לפגישה עם הנשיא ולדימיר פוטין. מלשכת נתניהו נמסר כי הפגישה תעסוק בהתנגדות התקיפה של ישראל להשארת כוחות איראנים בגבול הצפוני ובים התיכון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי זוהי פגישה חשובה מאוד לביטחון ישראל. ניצחון על הטרור של דאש לא יכול להביא להתגברות הטרור של איראן. לא מחליפים טרור בטרור, כך דיבר ראש הממשלה. שר החינוך נפתלי בנט הגיב לקריאתו של שר הביטחון ליברמן לדון בסגירת המכינה הקדם צבאית באלי, בעקבות דבריו של ראש המכינה הרב יגאל לוינשטיין נגד שירות בנות בצבא. לדברי בנט, נשקול לדון עם שר הביטחון על סגירת המכינה לאחר שישלים את חיסול הנייה. מכינת אלי תמשיך את פעילותה כסדרה, מה שדרוש תיקון יתוקן, כך דברי בנט. בארצות הברית אומרים הערב כי הם ידעו על הפרצה בהבטחה בסוכנות הביון המרכזית של המדינה ה-CIA שהביאה להדלפת אלפי מסמכים באתר ההדלפות ויקיליקס. דובר הבית הלבן שון ספייסר התייחס הערב לפרסום ההדלפות ואמר כי הנשיא דונלד טראמפ מודאג מאוד מחלק המידע שהודלף, אם אכן הוא מהימן. ספייסר הוסיף כי מסיבות ברורות המדיניות שלנו היא לא לאשר את האמינות של ההדלפות. חברי הוועדות לענייני משפט בסנאט ובבית הנבחרים האמריקנים פנו היום לבורשת הפדרלית, ה-FBI ולמשרד המשפטים בדרישה להציג מידע שקשור לטענותיו של הנשיא כי קודמו בתפקיד ברק אובמה הורה לצוטט לו במהלך קמפיין הבחירות. ממשלת ירדן גינתה הערב את חוק המואזין שאושר היום בכנסת. לדברי דובר הממשלה הירדנית מוחמד אל-מומני, החוק תקף גם במזרח ירושלים והוא מפלה ונוגד את ההתחייבויות של ישראל במסגרת החוק הבינלאומי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
הערב והלילה מונן חלקית, מחר התחממות והתכנות תנאי שרב. ביום שישי הקלה משמעותית בעומס החום, ובשבת ייתכן גשם מקומי בצפון ואובך במרכז הארץ ובדרומה.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
ועד כאן חדשות כל חי.
אדר בכל חי, החודש הכי נט.
נו, אתה לא רציני. תביא, תביא.
כל חי, תמיד בשמחה. יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות, איתכם באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לרב יכולים להשאיר הודעה בטלפון במספר החדש 039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי, או באמצעות האפליקציה. אבל כמדי שבוע, הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה. פורים, ממש עוד רגע.
ישנה שאלה מאוד מעניינת שהגאון מווילנה עומד עליה. ידוע שבחגים חציו להשם וחציו לכם. כך נפסקה הלכה, כמו רבי יהושע שאומר חלקהו, לא כמו רבי אליעזר שאומר או כולו להשם או כולו לכם, אלא בכל חג וחג חציו להשם וחציו לכם. כלומר, צריך את חציו של החג להקדיש לרוחניות, וחציו של החג להקדיש לגשמיות, לאכול ולשתות ולסמוך. שואל הגאון מווילנה, ביום הכיפורים, לכאורה יש רק חציו להשם. אין כאן את החציו לכם, שהרי צמים, ומצד שני זה יום, יום טוב, יום חג, לא ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, וכ-15 באב. אז איפה בעצם החציו לכם של יום הכיפורים? משיב הגאון, שהחציו של יום הכיפורים הוא חג הפורים. זה בעצם מה שיש בתיקוני הזוהר המפורסם, שפורים נקרא כך על שם יום הכיפורים, שעתידים להתענג בו וכו'. אז החצי הזה נמצא שם. עדיין הדבר דורש הסבר, כשמדברים על כיפורים ופורים, דברים שנראים רחוקים שמיים וארץ זה מזה, איך אפשר לחבר אותם יחד, איך אפשר לאחד אותם ולומר שזה החצי של זה, כשבכיפור צמים ועושים תשובה, ואילו בפורים יש יותר שחרות וסעודה ושמחה. אבל כשמתבוננים בעומקם של דברים, מתברר שמה שמשיגים ביום כיפורים מתוך עבודת היראה, משיגים בפורים מתוך עבודת האהבה. ושניהם יחד מביאים את האדם לשלמות הראויה. זה בעצם החציו להשם שיש ביום הכיפורים, שאדם עובד את השם מתוך יראה, ובפורים מתוך אהבה, זה בעצם החציו לכם. כשמתבוננים במבט נוסף, ביום כיפור וביום פורים האדם מתבונן בעבר שלו. אבל באיזה נקודות של העבר? ביום כיפור האדם בודק מה הייתי לו בסדר בשנה האחרונה, מה יש לי לתקן יותר, על מה אני צריך לעשות תשובה, מה להתחרט. בקיצור, הוא מסתכל בעבירות שהוא נכשל בהם בעבר. גם ביום פורים הוא מתבונן בעבר, אבל לכיוון האחר. מהם המצוות שזכיתי לעשות עד היום? רואים את זה באמת אנשים ששוטים בפורים ומשתפחים בגעגועים, בבחיות לקדוש ברוך הוא, מרגישים את הקרבת השם. יש כאלה שיום פורים הוא היה היום של התפנית הגדולה בעבודת השם, בשינוי הגדול של קבלות גדולות, של עלייה ברוחניות, בתורה, במצוות, ביראת שמיים, בשמירת הקדושה, העיניים. דווקא ביום פורים קיבלו את הקבלות האלה. כי אחת השיטות של היצר הרע להוריד אותנו, את בני האדם, על ידי שמכניס אותנו לייאוש, לתת לנו תחושה, אתה לא שווה כלום, לא עשית שום דבר, מה כבר יצא ממך בסופו של דבר, ואז הוא מזכיר לו את כל האבונות שהוא עשה, ועד כמה הוא שלילי, וידוע שלעיתים שווה ליצר הרע להפיל את האדם בחטא, לא בשביל החטא עצמו, זה נחשב כסף קטן בשבילו, אלא בשביל הייאוש שיבוא לאחר מכן, שבזה הוא יפיל אותו מכל המדרגות. חטא זו ירידה באותה מדרגה, אבל אם הוא מכניס אותו לעצבות ולייאוש, הוא מפיל אותו מכל המדרגות, לא שווה שום דבר, אין לך שום סיכוי, חבל לך להתאמץ בכלל, וכך הוא מוביל אותו מדחי אל דחי. בפורים, שהוא יום של שמחה, כשמתגנבת הרגשה ללב, הרי אני כל כך לא בסדר בכמה דברים, אבל השמחה, היין, נותן לאדם להרגיש, רגע, אני באמת כזה גרוע, הרי יש כל כך הרבה דברים טובים שעשיתי, וכך הוא מגיע לאהבת השם, לקרבת השם, ומתוך כך, החיבור של פורים וכיפורים נותנים שלמות אחת של עבודה רוחנית. נתאר לעצמנו עשיר גדול שבכל השנה הוא תרוד בהשגחה על הפועלים, מנהל את ספרי החשבונות, כשצריך הוא נוזף בפועל שהתרשל במלאכה, לפעמים גם כועס על עצמו, למה לא הגעתי בזמן, איחרתי לקום, לא הייתי בעבודה כמו שצריך, לא התאמצתי, אבל יש שני ימים בשנה שהוא מקדיש באופן קבוע לסיכום רמת העושר. יום אחד בשנה הוא מקדיש לברר את כל ההפסדים שהוא הפסיד עד היום בהשקעות כושלות, בודק איפה הייתה הטעות שלו, ומתוך הצער על מה שקרה הוא בוחן ובודק דרכים איך לא ליפול שוב. אבל יש לו יום אחר בשנה שאותו הוא מקדיש לכך שהוא נכנס לחשבונות של הבנק, לגנזי האוצרות, נהנה משפע הממון שיש לו, היעלומים, אבני החן, כל מה שהוא זכה, שזה בעצם הקניין שלו. וזהו יום חג הפורים, שבו האדם מתבונן בשפע האוצרות של המצוות שהוא זכה להן, הדרגות הרוחניות הנפלאות שהגיע להן במשך השנים. כך הוא מתמלא בשמחה גדולה, ומכאן מעפיל הלאה והלאה עד שמגיע לשלמות הרוחנית הראויה.
אנחנו נצא להפסקה ראשונה, ומיד אחר כך נשוב לחלק השני, לחלק של השאלות של המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
ויזעקו אל השם בצר להם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה
בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר.
המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. פרטים נוספים מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בכל חי.
גם לגננת, המשלוח נגמר, השמחה ממשיכה. בחנויות צמחונים תמצאו משלוח מנות מושלם, מעוצב ויוקרתי, ברמות מחיר שיעשו לכם פורים שמח. מבצעים בחנויות צמחונים בבני ברק, בירושלים וגם בברוקלין בניו יורק. פורים שמח מצמחונים, השמחה ממשיכה.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
שלום, תביא לי בבקשה מקסי הלפ סופרים.
בבקשה אדוני.
איזה יופי, תתחדשו על האריזה.
תודה רבה.
אבל בפנים
הוויטמין אותו דבר אדוני. אי אפשר לשפר משהו מושלם. הוויטמינים הנספגים ביותר עכשיו במראה חדש. מוצרי הבריאות של מקסי הלפ ממשיכים להיות החזקים והבריאים ביותר, אז כל מה שנשאר לנו זה לחדש את האריזה בהשגחת בדת העדה החרדית.
על תוספי התזונה הטובים בעולם לא מתפשרים, מקסי הלפ.
מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו כוכבית 9171 והיו שותפים לסעודת העניים. ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות לחלוקת עמותה.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
הורידו לי את האור!
חדש, לראשונה בישראל, פילה אמנון ללא אור. סדרת הדגים החדשה של רוזנרס פיש, ללא אור, בטעם עדין במיוחד. לבחירתכם, פילה סלמון, בקלה, טונה על בקור. ועכשיו חדש וייחודי בארץ, גם פילה אמנון ללא אור. רוזנרס פיש, מסורת של טעם ואיכות. להשיג ברשתות השיווק המובחרות, בחשות הבדץ העדה החרדית.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה. הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים. הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535 1-800-350-535.
לחיים!
פורים שמח, מיקב טפלנר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
קורס הכשרת מרצים מחזור חורף יוצא לדרך. ארגון עמדה גאה להציג בפניכם קורס הכשרת מרצים מהמובילים והמקצועיים בציבור החרדי. עמדה, מכאן תצא מרצה. לפרטים והרשמה 5, 4 פעמים 0, 20. 02, 5, 4 פעמים 0, 20. עמדה, ללמוד מהגדולים, להיות מהמובילים.
שוקולד רוזמרי של שמרלינג, זה קלאסיקה. יש שוקולד, ויש שוקולד שמרלינג.
שלום, כאן דוקטור נפתלי הלברשטט. אני מטפל מומחה, מדריך מוסמך ב-CBT ומנהל תוכנית הכשרה בטיפול ב-CBT במרכז ינב. אני מזמין אתכם להצטרף לתוכנית הלימודים בטיפול ב-CBT. התוכנית באישור של איטה, האיגוד הישראלי לטיפולים קוגניטיביים והתנהגותיים, כי CBT לומדים רק אצל מומחים.
מרכז ינב, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
במשלוח המנות שלי חובה יוגטה.
גם במשלוח שלי חובה יוגטה.
גם בשלי.
גם בשלי.
יוגטה, עולם של ממתקים, מגוון סוכריות על מקל, שטיחים ומקלות חמוצים, מרשמלו בטעמים, שוקולדים ושלל מוצרים אהובים. יוגטה, למשלוח מנות מושלם. בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-4261-223.
הכי מגיע ליוסי.
לא,
לדוד שמואל. האמת הכי מגיע לאמא.
מכירים מישהו שהכי מגיע לו לענות ממארז אוריו טעים לפורים? תפתיעו אותו. האזינו בכל יום לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, עלו לשידור וספרו לנו למי הכי מגיע לענות מהטעם הנפלא, ואנחנו נפתיע אותו בשידור חי. הצליח לנחש מי צ'יפר אותו במארז אוריו טעים? המארז משתדרג. הכי טעים לענות עם אוריו וזמן אוויר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק השני של התוכנית, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, לחלק של השאלות של המאזינים. לפני לשאלה הראשונה, לפעמים, כותב מאזין, אני שומע מדרשי חז"ל שאני לא זוכה להבין אותם. שמעתי בשיעור שיש מדרש על הכתוב, או מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה. שתכלת זה ציצית ועטרת זהב זה תפילין. האם באמת הוא לא יצא מלפני המלך עם כתר זהב אלא רק עם תפילין? כך הוא אומר שכך ישנם עוד מדרשים רבים שקשה לו להבין אותם.
למעשה דווקא הדוגמה הזו היא דוגמה נפלאה להבין את עומק דברי חז"ל, ומתוך כך גם ניקח לעצמנו למקומות אחרים, להבין שבמשפטים שנראים כלפי חוץ תמוהים וחז"ל כותבים אותם בקצר לשון, מה בעצם מסתתר מאחוריהם. לגבי העניין הזה של האתרת זהב, תכלת, שבפשט הדברים הכוונה לכתר, לבגדי מלכות, ובעומקם של דברים ציצית ותפילין, ואיך אפשר לחבר אותם יחד, האם מרדכי יצא עם בגדי מלכות או עם תלית ותפילין. אבל התשובה היסודית שצריך לקחת אותה לכל מקום אחר כשרואים מדרשי חז"ל על פסוקים שבתורה. כידוע, כל פסוק בתורה יש לו רבדים רבדים של עומק. פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, כלומר כל פסוק כשמכניסים אותו לקומה אחרת הוא מקבל הבנה חדשה, ולכל קומה יש את ה-70 פנים שלה, כמו יהלום מלוטה שמכל זווית שמאירים מקבלים משמעות חדשה. זה ודאי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, כמו הכלל שרשי נתן, וגם כאן, כשמרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ודאי שהדברים כפשוטה ממש, שמרדכי יצא עם בגדי מלכות מלפני אחשוורוש. אבל אומרים חז"ל, שים לב, שלא כתוב ומרדכי יצא מלפני המלך אחשוורוש, אלא מרדכי יצא מלפני המלך. ויש כלל גדול שכתוב במדרש רבה, שבכל מקום שכתוב במגילה המלך אחשוורוש, הכוונה רק לאחשוורוש. במקום שכתוב המלך בלי להזכיר את אחשוורוש, בפשט הכוונה לאחשוורוש, בקומה יותר פנימית הכוונה למלכו של עולם. כמו בלילה הוא נדדה שנת המלך, לא כתוב אחשוורוש, כאן זה המלך אחשוורוש, אבל בממד הרוחני, אחרי שלושת הימים שעם ישראל עשה צום, נדדה שנת מלכו של עולם, אומר האריז"ל, נדדה כמו אדם שהוא נודד למרחקים, כך השם, השינה נדדה והסתלקה, כי עד אז היה אסתר פנים, ככה באופן כללי, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל בזמן האסתר, כאילו שהקדוש ברוך הוא ישן, כמו שהמן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד, ישן הוא, כביכול אני רואה בחלק הרוחני של הבריאה, אריזל אומר שהמן ואשתו היו בקיאים בכל ענייני הסתרה אחרה, בכל ענייני הטומאה, כישופים וכדומה, אז ראה שעכשיו הוא ישן ואין לך מה לדאוג, הוא אומר לחשברוש, אתה יכול חלילה להקות בישראל, כי באמת עוד באותו זמן הייתה, היה הסתר פנים בגלל שנהנו מסעודתו של החשברוש. אבל עכשיו שעשו תשובה, נדדה שנת המלך, הסתלקה שנת מלכו של עולם. אז בכל מקום שכתוב המלך, בפשט זה החשברוש, בעומק מלכו של עולם. גם כאן, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, הרי בפשט ודאי, לפני החשברוש. אבל לפני הקדוש ברוך הוא, מרדכי יצא מלפני הקדוש ברוך הוא עם זהב ותחלת. אצל בורא עולם הדברים האלה כעין וכאפס נחשבים, הם שום דבר. אז מה באמת מרדכי נחשב שהוא יצא מלפני מלכו של עולם? אולי כדי להסביר את הדברים ניקח לעצמנו דוגמה. אדם שעובר צילום רנטגן. הוא לבוש בבגדים, שוכב על המיטה, מצלמים אותו בצילום רנטגן. מי שמסתכל עליו רואה בגדים. אבל כשמסתכלים בצילום, רואים עצמות, רואים ריאות, רואים דברים אחרים לחלוטין. ההסתכלות האלוקית על האדם היא לא כמו ההסתכלות הגשמית. מרדכי הרבדאי היה עם ציצית ותפילין, כמו שבזמנם כל יהודי ויהודי היה בכל שעות היום הולך עם תפילין, לא כמו שתקנו בתקופה מאוחרת יותר שרק בתפילה. אז כשהיו יוצאים למלחמה, כל חיילי ישראל היו יוצאים עם תפילין, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממקה. יהודי הולך לפרנסתו, מוכר במקולת, בחנות הירקות, והוא עם תפילין כל היום. קל וחומר שמרדכי היה עם תלית ותפילין כל היום. אז הוא לבוש בתלית ותפילין, המלך נותן לו כתר מלכות, אז הוא שם את כתר המלכות על הראש, יש לו גלימה, אז הוא לובש את הגלימה על הציצית. כשמרדכי יוצא לרחובה של עיר, בלבוש אנושי, הוא יוצא מלפני החשברוש עם עטרת זהב גדולה, עם בגדי מלכות, אבל בסריקה האלוקית, בהסתכלות האלוקית, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מבחינה רוחנית, הרי האתרת זהב היא שטויות ואבלים, והבגדי מלכות הם הבל. מה באמת רואים שם, בצילום רנטגן הזה, על מרדכי היהודי, מה רואים באותה שעה? רואים תלית, רואים תפילין. זו המציאות האמיתית, שמרדכי יוצא והולך, והכתוב הצמיד את שניהם בפסוק אחד, כדי ללמד אותנו, שבזכות שמרדכי לא יתבייש ביהדות שלו, וגם בזמני הגזרות היה הולך עם תלית ותפילין, אז זכה שכעת הוא יצא מלפני המלך החשברוש, בלבוש מלכות עם עטרת זהב וכו', והוא מלפני מלכו של עולם יוצא דווקא עם תלית ותפילין, שזו בעצם המציאות האמיתית, כל השאר זה הבל. ומתוך כך גם ניקח לימוד לכל מדרשי חז"ל בכל מקום שפוגשים אותם, גם כשנראה דבר תמוע להבין שיש בזה רבדים רבדים של עומק, ויחד עם זאת אין מקרא יוצא מדי פשוטו.
שאלה נוספת של מאזין, התחתנתי ביום שני השבוע, הוא כותב שלום מזל טוב קודם כל, האם עליי לצום מחר בתענית אסתר שיחול בתוך 7 ימים לחתונה, בתוך 7 ברכות, ואם אני פטור, האם מותר לי להחמיר ולצום כי אני ארגיש מוזר שלא לצום, כותב החתן דנן.
אז ראשית באמת נצטרף לאיחולי המזל טוב, ובעזרת השם דורות ישרים ומבורכים. לגבי העניין של תענית אסתר, יש אמנם שכתבו שצריך לצום בתענית אסתר שחל בתוך 7 ימים של החתונה, אבל מרן הרב עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה פסק שלא לצום, חתן בתוך 7 הימים לחתונה שלא יצום, בפרט השנה שתענית אסתר היא לא בזמן, מוקדמת יותר, אבל גם כשתענית אסתר בזמן, חתן בתוך 7 ימי המשתה, כך גם קלה, פטורים מתענית אסתר. ולגבי השאלה האם מותר להחמיר ולצום כי התחושה תהיה מוזרה, זה די טבעי שאדם שבאמת מקפיד כל שנה ושנה לצום כראוי כפי ההלכה, ירגיש תחושה כזו. אבל אדרבה, זו הזדמנות לחנך את עצמנו להתנהל על פי מה שהתורה אומרת, ולא על פי התחושות והרגשות. כותב שם בחזון עובדיה שגם אם הוא רוצה לצום, לא רשאי לצום, וחייב לאכול ולשתות ביום הזה. ואדרבה, זו הזדמנות לאדם להרגיל את עצמו להתנהל על פי התורה, כמו שהרב עובדיה סיפר כמה פעמים, כשהוא היה עוד ראשון לציון, והיו יהודים שלא רצו לאכול ביום הכיפורים, על אף שהיו בסכנה והיו חייבים לאכול על פי ההלכה, והוא היה יושב איתם בערבי כיפור ומסביר להם שכל מה שצמו בשנים הקודמות, צמו בגלל שזה רצון השם, לא בגלל שהתחשק להם לצום. ועכשיו שעל פי ההלכה הם חולים וצריכים לאכול ביום הכיפורים, רצון השם שיוכלו. וכך צריך האדם להרגיל את עצמו תמיד לעבוד את השם על פי רצון השם, וכאן כאשר נמצא חתן בתוך שבעת הימים, שיום טוב שלו הוא, ודאי שילך על פי ההלכה ויוכל וישתה, ובעזרת השם שיזכו לסוב השמחות כל ימיהם.
אמן ואמן. שנה נוספת, כשחזל אומרים שמי שיש לו דין תורה עם שאינם בני ברית, בחודש אדר הוא יכול לנצח אותם. האם מדובר גם כשיש לאדם משפט מול יהודי?
זו שאלה מעניינת. בדיוק בשבת האחרונה ראיתי בשו"ת חוות יאיר בסימן סמך ב', הוא מדבר על עניין אחר, אבל יש מה ללמוד מזה. הוא דן בעניין שהרי אסור לדיין לדון את מי שהוא אוהב. כי הוא נוגע בדבר. כשהוא אוהבו, הוא מרגיש נגיעה כלפיו. ולכאורה הרי, ואהבת לרעך כמוך, צריך לאהוב את עם ישראל. אז אם כן, כשיושב דיין ודן, הוא אוהב את מי שעומד לפניו. אז איך מותר לדון את מי שהוא אוהב? משיב החוות יאיר תשובה פשוטה, אחר כך עובר לשאלות יותר עמוקות בעניין הזה. אבל הוא משיב תשובה פשוטה, שכשם שהדיין אוהב את היהודי הזה, הוא אוהב גם את היהודי שעומד מולו, ממילא יש כאן איזון בין הדברים, הוא אוהב את שניהם. על אותו משקל כך גם בעניין הזה, כשמדובר בחודש אדר, שמזלם של ישראל עולה, כשם שיש מזל היהודי הזה, כך יש מזל היהודי הזה, לכן חזל דווקא דקדקו ואמרו שלמי שיש דין תורה עם מי שאינו בן ברית, אז יש עניין לדון איתו בזמן הזה שמזלם של ישראל עולה. כשמדובר באדם שהוא מתנהל נגד התורה, נגד המצוות, אז אמנם מבחינה סגולית, טבעית, הוא שייך לעם ישראל, שמזלם של ישראל נמצא במקום גבוה, אבל הגמרא אומרת, מסכת שבת, שיהודי יכול באמצעות המעשים שלו גם לשנות את המזל, או לטובה, או חלילה להפך. אז אדם שבאמת מתנהל בצורה שמנוגדת לתורה ולמצוות, ועל ידי כך שינה את מזלו לכיוון הפוך, גם בזה הדעת נותנת שיש הבדל בין האדם הזה לבין האדם הזה, ויש עניין להתדיין בחודש אדר.
האם נשים חייבות לשתות יין עד דלא ידע, או שזו חובה רק על הגברים?
שאלה טובה. בדרך כלל, הרי כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. אבל בפורים נשים חייבות במקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, וכך גם במשתה וסעודת פורים, שהרי אף הן היו באותו הנס. אף על פי שפורים ומצוות עשה שתלויה בזמן, אבל הנשים היו באותו הנס, ולכן חייבות בכל המצוות של חג הפורים. לגבי העניין הזה של שתיית יין, בחזון עובדיה כותב מרן הרב עובדיה יוסף, שישתו מעט יין. כלומר, אישה לא אמורה לשתות, כמו שגבר הדלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, שזה דבר שהוא לא ראוי לאישה לשתות, אבל הוא כותב שמעט יין, כדאי שהאישה כן תשתה כדי להיות שותפה גם בעניין הזה.
איך ייתכן שיש מצווה ואפילו חייבים להשתכר בפורים? הרי השכרות היא דבר מגונה.
שכרות היא דבר מגונה, ובאמת יש כידוע דיון גדול בפוסקים, מה הביאור הזה של חייב איניש לבסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. הרמב״ם ביאר, שישתי מעט יותר מלימודו, יותר ממה שהוא רגיל, ירגיש שזה כבדות בראש, וכשילך לישון, ממילא לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, שהרי הוא ישן כעת. וההתבשמות הזאת על ידי השתייה, ראיתי גם מביאים דבר מעניין, שבגמרה, כשהגמרה מדברת על תלמיד חכם שיכול לשנות בדיבורו, אחד הדברים שהגמרה אומרת זה בפוריה. שזה מילה דומה למה שנמצא כאן, חייב איניש לבסומה בפוריה, ושם פוריה הכוונה מיטה. אז גם כאן חייב איניש לבסומה בפוריה, שיבסם את עצמו כשהוא ישן במיטה. על ידי שהוא ישן, אז הוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, זוהי שיטתו של הרמב״ם. אמנם מדברי המקובלים עולה שהדברים כפשוטם ממש, שצריך לשתות עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עד שהוא לא ידע כשישאלו אותו מי ארור ומי ברוך, הוא התבלבל בדבריו. פשט השולחן ארוך גם כך משמע, שהרי בשולחן ארוך העתיק את לשון הגמרא מבלי לבאר הרמה, אחר כך מביא את השיטות הנוספות, שיש אומרים שזה עניין של הגימטריה ארור המן וברוך מרדכי, את העניין של השינה, אבל מבחינת ההלכה למעשה, הדבר ברור שכל אדם ואדם לפי טבעו ולפי עניינו. אם האדם מכיר בעצמו שעל ידי שתייה מרובה הוא יגיע למצב שהוא יעשה שטויות, שהוא יפסיד ברכת המזון, יפסיד תפילת מנחה, או שיתנהל שלא כראוי עם אחרים, או שהוא מכיר את עצמו שכשהוא שותה יותר מדי הוא מגיע לבחילות ולהקאות, אין שום עניין להגיע למצב כזה, לא מצד עצמו, שאין עניין שיסבול בצורה כזאת, ואין עניין גם שיגרום סבל לאחרים. איזה דבר טוב יש בזה שאדם מקיא ליד אחרים ויוצר אווירה גרועה סביבו. אז אם יודע שמזיק לבריאותו, מזיק לסביבה, מזיק לעצמו, או בבחינת תורה ומצוות, יש משהו שהוא יפסיד, כמו שהחידה כותב על הפסוק והשתייה כדת, זה פסוק שנאמר על משתה אחשוורוש, אבל אומר החידה שנרמז בזה, גם כשאתה שותה, תשתה כדת, כלומר על פי ההלכה, ולא שתעבור על גדרי ההלכה בגלל ששתית. אבל אדם שמכיר בעצמו שהוא יכול להגיע למצב שהוא ישתה יותר, ולא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, ובכל זאת הוא עדיין לא מזיק לא לעצמו ולא לאחרים, ולא מפסיד שום מצווה, כי בעניין הזה של השתייה הרבה תלוי בטבעי אנשים, בהבדלים שבין אדם לאדם, יש אנשים מאוד שחלטניים, וגם כששותים הרבה עדיין נמצאים בסוג של שליטה, יכול להיות קצת בלבול בין, הוא לא זוכר בדיוק, מנסה להיזכר מי ארור ומי ברוך, אז באופן כזה כבר יצא ידי חובה. ומה שהזכרתי קודם, שמדברי המקובלים משמע שמדובר כפשוטו ממש, שלא ידע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי, נאמר את הדברים בקצרה, מהכן זה יוצא מדברי המקובלים, ויש בזה גם תשובה לשאלת המאזין, איך ייתכן שיש מצווה ואפילו חייבים להשתכר בפורים. אז לגבי אם חייבים, הסברנו את הדעות השונות, אבל כל העניין הזה של השחרות. האריזה לומר שבעצם כשאדם לא יודע להבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי, יש לו יכולת לפעול פעולה גדולה בממד הרוחני של הבריאה. בדברי המקובלים ידוע שבכל הסתרה אחרה, כל הצד השלילי של הבריאה, כל כוחות התומעה שבבריאה, אין שם לא חיות ולא שמחה, שום דבר אין שם, הכל שקר, הכל ריק. אז איך הם חיים? הרי כדי להתקיים צריך לקבל יניקה, צריך לקבל איזה חיות, איזה נשמה שתחיה את הדבר. כל היכולת של הסיטרה אחרה להתקיים רק על ידי יניקה מהצד של הקדושה. יש מה שנקרא בלשון המקובלים ניצוצות קדושה שהתפזרו בין הקליפות. וניצוצות הקדושה האלה שהן שייכות לצד של הקדושה נמצאות שם ומשתמשים בהם כדי להחיות את עצמם. כך גם יש דבר מעניין שרב חיים וולוז'ין כותב בנפש החיים, שכשהאדם חוטא הוא יוצר מלאך משחית, מלאך הבלה. המלאך הזה נמצא בצד השלילי. אין לו מאיפה לחיות, אבל הוא צריך פרנסה. איך הוא יתקיים? מה המזון שלו? הוא מתחבר לצימרות השפע של אותו יהודי שברא אותו בחטאים שלו, והוא יונק מהם. ואז אותו יהודי פתאום מרגיש שהוא לא מבין למה יש לו קשיים ויש לו הפסדים ודברים לא מסתדרים ועצבות. כי זה דומה, נניח, צינור מים שיורד לקומה הראשונה מהגג, אבל השכנים התחברו באמצע. אז מי שבקומה הראשונה לא מבין למה הזרימה לא חזקה. כי יש למעלה מי שלוקח ממנו את החלק מהשפע שצריך לרדת אליו. כך כשאותם כוחות שליליים שהאדם יצר, אותם מלאכים, מלאכי חבלה, שנבראו מהעבירות שלו, יונקים מהשפע של אותו אדם, ממילא הוא מרגיש הפסד. ואיך יכול לבטל אותם? אומר רב חיים וולוז'ין, או על ידי תשובה שמבטלת אותם, וממילא כשאין מי שיונק שוב השפע חוזר אליו, או על ידי איסורים, שהאיסורים ממרקים אבונותיו של אדם, והם מבטלים את כל אותם כוחות. על כל פנים היסוד שרואים כאן, שבצד של הסיטרה אחרה, אין חיות ואין שום דבר שיכול לקיים. מה שיש שם, זה רק על ידי שיונקים מהצד של הקדושה. אז זה או ניצוצות הקדושה שהתפזרו, ועל ידי המצוות, תורה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים אותם, מחזירים אותם לצד של הקדושה, או על ידי שהם יונקים מעבירות שהאדם עשה, אז יונקים מהשפע שלו, של אותו אדם באופן אישי. אומר האריזל, בפורים שהתקיים העניין של ונהפוך, וזה הפך להיות חלק מהמסוגלות של היום הזה, יותר קל להיכנס לתוך, נקרא לזה המתחם הזה של הסיטרה אחרה, ולהוציא משם את ניצוצות הקדושה. אבל הם לא ייתנו לאדם להיכנס. כשיהודי בא ורוצה להיכנס, לגאול את ניצוצות הקדושה שהתפזרו בין הקליפות, לא נותנים לו להיכנס. כשהוא בא ואומר, במקום להגיד, ארור המן וברוך מרדכי, מהשחרות שלו, הוא אומר להפך, הם מרגישים, הוא משלנו. הנה, תראה את מי הוא מקלל ואת מי הוא מברך. כשמרגישים שהוא משלהם, נותנים לו שייכנס לתוכם, ואז הוא יכול לקחת את אותו ניצוץ הקדושה שנמצא שם, ולצאת ולגאול. אם כך אומר האריזה, אז אולי למה צריך שישתה? שיאמר, במקום לברך את מרדכי ולקלל את המן, שיאמר הפוך. זה חס ושלום, שאדם יגיד בהכרה שבח על המן וכללות על מרדכי, הדיבור הזה עצמו הוא נזק, לכן צריך שהוא עצמו יהיה בשחרות. ואז כשהוא אומר, הוא בכלל לא מתכוון למה שהוא אומר. הם מבחינתם שהם כולם חיים כל הסתרה אחרה, כל שקר אחד גדול, הם גם לא יודעים שזה שקר, הוא נראה כמו מהמסתערבים, הוא עכשיו מחופש לכוחות שלהם. והם לא יודעים שזה שקר, שזה רק חיצוני, שזה רק שחרות, הם חושבים שאם הוא מדבר כך, הוא באמת כך. ואז כשנכנס, מוציא משם את ניצוצות הקדושה, וכך יכול לעשות תיקונים גדולים בחג הפורים. אלה בקצרה דבריו של האריזה, על כל פנים רואים מכאן שלדעת המקובלים, החייב איניש לבסומה בפוריה וכפשוטו, כך גם פשט מרן השולחן ערוך, והרמב״ם כתב שמדובר לעניין שעד שיכבד עליו ראשו על ידי השתייה ויכנס לישון, ואז לא ידע להבדיל, יש הסבירו בעניין של הגימטריה, וכמו שהזכרנו, כל אדם צריך להכיר את עצמו ולדעת היכן הגבולות של השתייה, שלא יגיע חלילה למצב שהשתייה לא תהיה כדת.
אנחנו נצא להפסקה שנייה, לפני כן נציין שמאזינים המעוניינים להעביר שאלות לכבודה ויכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקשים אחת ומיד אחר כך 6, או בפקס 036-16-44-77. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי או באמצעות האפליקציה. אנחנו יוצאים להפסקה שנייה ומיד אחר כך שווים להמשך שאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה
בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר.
המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר. כל גדולי הדור יהיו שם. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? פרטים נוספים מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בכל חי.
יש סודה ויש סודה. יש סודה עם בועות ששקועות בחלוימס, שיושבות ומסתכלות על הפקק. ויש סודה של טמפו. סודה עם בועות בועות שמחכות להתפרץ ולעשות שמח. סודה, כמו שסודה צריכה להיות. הסודה של טמפו, כל בועה, בועה. מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מעודרת, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
אתה, כן כן, אתה. תמיד חלמת לעבוד במשרד פרסום מוביל, לבנות קמפיינים מנצחים, לעשות יחסי ציבור לחברות המובילות במשק או בתחום הפוליטי?
כמה פעמים שמעת את התשדיר הזה ואמרת לעצמך, זה מה שאני רוצה לעשות. אז קדימה, ההרשמה למחזור 10 בקורס פרסום ויחסי ציבור בניהולו של איתן דובקין בעיצומה. איפה הבוגרים שלנו עובדים? איפה לא? בכל תעשיית הפרסום. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים. בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו, כוכבית 57-57. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
אדוני, כבר ביקשת מהבוס שיעביר אותך לקרנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר?
לא.
חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים.
משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר.
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
מריאן, מציע לך למהר, שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
היכנסו להתרקליני מלכות ווקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סרף פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סרף פעמי.
מהיום לא יוצאים לקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
הסודה של טמפו עם בועות בועות שקיבלו נגיעת למון ליים רק כדי שיהיה יותר שמח. סודה למון ליים של טמפו, בלי סוכר ובלי קלוריות, גם במארז רביעייה.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הידברות. אנחנו שבים לחלק השלישי והאחרון של התוכנית. פורסם לאחרונה, אתמול או שלשום, כך כותב אחד המאזינים, שהתנועה הקונסרבטיבית ביטלה את היהדות כתנאי לחברות בבתי הכנסת שלהם. שואל המאזין, איך זה שיהודים שרחוקים מתורה ומצוות עדיין לא מבינים את הסכנה באותם ארגונים?
האמת היא שלא שמעתי עד היום את החדשות האלה שהתנועה הקונסרבטיבית ביטלה את היהדות כתנאי לחברות בבית הכנסת, אבל אני חושב שיש מכך מוסר השכל גדול ללמוד לעצמנו עד כמה צריך להיזהר מאותם שגם כלפי חוץ נראים שהם די קרובים ודי דומים, אבל לא בדיוק יהדות. ידוע שבעבר, כשגדולי ישראל יצאו כנגד הקונסרבטיבים, היו שטענו רפורמים, אנחנו מבינים שזה גרוע, מחתנים יהודים גויה, וכל ההתנהלות שם הובילה להתבוללות גדולה בארצות הברית. אבל הקונסרבטיבים נשמע משהו יותר עדין, יותר גשר שמחבר בין קצוות. גם היום פה בארץ שומעים, אני לא רוצה להזכיר שמות של תנועות, אבל גם כאן יש תנועות של רבנים אפילו שהולכים בקו של פשרנות ונלחמים ברבנות הראשית לישראל, או מנסים ליצור אלטרנטיבה לרבנות הראשית, וטוענים שזוהי בעצם יהדות יותר מכילה, יותר מקבלת, משתמשים במילים כאלה יפות, דבר שנראה כלפי חוץ.
פוחדים להשתמש ביהדות מתקדמת, אומרים מכילה.
כן, ולצערנו יש הרבה שנסחפים והולכים לערוך את החופות והקידושין דרכם, וגם זו אחת הסיבות שהוקם הארגון בנועם, שמאגד את רבני ישראל שצמודים להלכה ולא מפצירים ברבנות הראשית להקל בגיורים, כמו הקבוצה השנייה שהולכת בגישה כזו של ממש סכנה גדולה. כשהתחילו הקונסרבטיבים, היו שטענו שהם לא מבינים למה גדולי ישראל יוצאים נגד, הרי הם לא רפורמים, הם בסך הכל, אבל כמו שכתוב בשיר השירים, עינייך יונים, עיני העדה כמו יונים שנמצאים על הגג ורואים למרחקים. מי שנמצא שם למטה בכביש, הוא רואה עד סוף הרחוב, הוא לא רואה מה מעבר, אבל היונים שנמצאים על הגג רואים גם מה שקורה ברחובות הסמוכים ולהיכן הדברים עתידים להתפתח ולהגיע. ואם באמת הדברים נכונים שהתנועה הקונסרבטיבית ביקלה את היהדות כתנאי לחברות בבתי הכנסת, ראשית זה משדר על מצוקה גדולה שנמצאים שם, שכנראה רואים שרוב הגויים שיש להם איזה זיקה ליהדות הולכים לרפורמים ומפסידים את אותם גויים, אולי את התרומות, את התקציבים, ואז ביטלו גם את זה, בעצם מוכרים את היהדות לחלוטין, מבטרים על כל היסודות של האמונה היהודית רק בשביל לשמר את עצמם, והם לא מבינים שכך הם יכולים, ממיתים חורבן ושואה גם על עצמם וגם על כלל ישראל. הרי מי שהתבונן מה קורה בעשרות השנים האחרונות, המצב הוא מפחיד. אחרי השואה, עם ישראל הצטמק ל-12 מיליון בעולם. על פי סטטיסטיקות, אם ניקח למשל את מצרים, שהכפילה את עצמה ושילשה במשך השנים האלה, הגיעו מ-20 מיליון ל-80 מיליון, ועם ישראל מ-12 מיליון לאחר השואה מונים היום 15 מיליון. היינו צריכים להיות פי ארבע, אם ניקח את ההשוואה למקומות אחרים, מה קרה בתקופת השנים האלה, הכפילו את עצמם לפחות בפי ארבע. ועם ישראל היה צריך להיות פי ארבע. איפה כולם? התשובה היא שבשנים האלה מתחוללת שואה שקטה של התבוללות ברחבי העולם. והאחראים לכך הם הרפורמים, וכעת כנראה שגם הקונסרבטיבים מצטרפים לעניין הזה, שהורידו את היראה מכל הנושא הזה של התבוללות. נקווה שהקדוש ברוך הוא יפקח את עיניהם של אותם שהם עדיין יהודים ביניהם, כי הרי אחוז גבוה ביניהם הם כבר לא יהודים, ניסו את הערובת ומחשיבים את הילדים שלהם כיהודים, אף על פי שעל פי הלכה הם לא יהודים. אבל נקווה שבעזרת השם, בימי חג הפורים האלה, שרבים מעמי הארץ מתייהדים, אז כאן עמי הארץ זה לא רק אומות העולם, אלא גם עמי הארץ שבעם ישראל, שהם לא יודעים מה זה יהדות ואיך להיות נאמנים לתורה, לא מבינים שרפורמה זה לא זרם בתוך היהדות, אלא מחוץ ליהדות. הרבה פעמים שאנשים שואלים אותי, למה כל כך מתנגדים לרפורמים? יש הרבה זרמים. אז יש זרם של ליטאים, חסידים, ספרדים, אז יש עוד זרם. וזו טעות גדולה. כשיש כביש שמוביל מתל אביב לירושלים, ובכביש הזה יש נתיבים שונים, אז נכון, זה נתיב מהיר יותר, זה איטי יותר, אבל כל הנתיבים מביאים לירושלים. אבל כשמדובר בנתיב שהוא מוביל לבאר שבע, אי אפשר לומר שזה זרם, זה נתיב בתוך הכביש הזה. הוא מוביל למקום אחר. וזוהי בעצם הרפורמה, כל הרפורמים והקונסרבטיבים, זה לא זרם ביהדות, זה זרם מחוץ ליהדות, שמוביל לכיוונים שונים לחלוטין.
שאלה נוספת, האם מותר לשמוע קריאת המגילה ברמקול או ברדיו? ומהדין לגבי עניית אמן, עניית אמן זה בכלל.
יש הבדל גדול בין עניית אמן לבין לצאת ידי חובה בשמיעת קריאת מגילה, כשהשומע לא שומע את גלי הקול שיוצאים מפיו של האדם עצמו. כל הדין של שומע כעונה זה כאשר האדם מכוון להוציא את השני ידי חובה, אז זה כמו שהוא משדר לו את הדברים שהוא מוציא מפיו. גלי הקול שיוצאים מפיו מגיעים לאוזנו של השני, והוא מתכוון לצאת, בזה הוא פותח את המקלט שלו, נקרא לזה כך. זה פותח את האנטנה שמשדרת, וזה את המקלט שקולט, וכך דרך האוויר שומע משמיע יחד מכוונים, ראשי תיבות של שמיים, ועל ידי כך הוא יוצא ידי חובה. אבל אם לא גלי הקול שיוצאים מפיו של המדבר הם שמגיעים לאוזנו של השומע, אלא הדברים עוברים דרך רדיו, דרך מכשירים שונים, באופן כזה לא יוצא ידי חובה. לכן בעניין של רדיו ודאי שלא יוצאים ידי חובה על ידי רדיו, כששומעים אפילו שידור חי, אי אפשר לצאת קריאת המגילה על ידי שמיעה מהרדיו, צריכים לשמוע מהאדם עצמו. כשנמצאים בבית כנסת, אם יש רמקול לקורא המגילה, כל אדם שנמצא בבית הכנסת שיבדוק את עצמו, אם לא היה כאן רמקול, אלא הייתי יושב כאן, האם הייתי שומע את גלי הקול שלו, כלומר, האם גלי הקול מגיעים לאוזניים שלי והרמקול רק מגביר, או שבלי הרמקול בכלל לא הייתי שומע אותו. אם בלי הרמקול לא היה שומע אותו בכלל, זה נכנס למחלוקת גדולה, לא כדאי להיכנס למחלוקת הזו. לכן הטוב ביותר, שאם נמצאים במרחק הזה בבית הכנסת, שגלי הקול של שליח הציבור לא היו מגיעים לאוזנו של האדם שיושב שם בפינת בית הכנסת, אם לא הרמקול, שיקום ממקומו, יתקרב אפילו, אם אין ברירה אפילו שיעמוד, אבל שישמע את קריאת המגילה באופן שגלי הקול ייכנסו לאוזניו. זה במה שנוגע לצאת ידי חובה. לעניין אמן, שונה לחלוטין, על פי ההלכה אדם יכול לענות אמן, אף על פי שלא שמע את המילים, העיקר שהוא יודע שכעת סיימו את הברכה, את זה לומדים בבית הכנסת באלכסנדריה של מצרים, שחזל מספרים ששם הייתה בית כנסת גדולה, שלא היו שומעים עד סוף בית הכנסת, וכשהיה השמש שעומד ליד החזן מניף בסודר, היו יודעים שכעת הוא סיים את הברכה ועונים אמן. אז רואים כאן בגמרא שלא חייבים לשמוע את גלי הקול כדי לענות אמן, אלא רק לדעת שכעת הוא סיים את הברכה ואז עונים אמן.
שאלה אחרונה, מי שאינו יודע אם ימצא אביון או גבי צדקה בפורים, האם יכול לתת מתנות לאביונים לפני פורים לאותו גבי צדקה?
יכול לתת לגבי צדקה, וזה בעצם מה שעושים גם ארגוני החסד למיניהם, שבעצם האדם יכול להפקיד לפני פורים את המתנות לאביונים שלו ביד הגבי צדקה, הוא יישאר הבעלים. הוא רק מפקיד את הכסף הזה אצלו, ממנה אותו שליח שביום פורים הוא ישתמש בכסף הזה שהוא הנותן הבעלים על הכסף עד יום פורים, ואז הוא נותן לו רשות, כעת אתה יכול לתת את הכסף הזה לצדקה. כי אם הוא נותן את הכסף לפני פורים, באופן שהאביון קנה את הכסף הזה לעצמו, והוא כבר הולך לקנות בזה כרצונו, יוצא שבחג פורים עצמו הוא לא קיים מתנות לאביונים, הוא קיים מצוות צדקה לפני. וחובת מתנות האביונים מוטלת על חובת היום. ביום הזה צריך לתת מתנות לאביונים. אז מי שמסופק אם הוא ימצא אביון מהודר ביום פורים, או שהוא חושש, אולי אני אשכח, יכול להיות שיש אביונים, אבל הוא יהיה תרוד עם כל האורחים והסעודות, יכול לתת את מתנות לאביונים על כל בני משפחתו, שתי מתנות לשני אביונים כידוע, נותן לגבי צדקה, באופן שמגדיר כל סכום מתוך זה כמה לכל אחד ואחד מבני המשפחה, אבל הוא נשאר הבעלים. יאמר, אני הבעלים על הכסף הזה, אני רק נותן את זה כפיקדון לאותו גבי צדקה, וביום פורים אני ממנה אותו שליח, שהוא יקיים בזה עבורי את מצוות מתנות לאביונים.
תודה רבה, אנחנו סיימנו את התוכנית. נציין שוב פעם שמאזינים שרוצים להעביר שאלות אל הרב לתוכנית הבאה יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקשים 1 ומיד אחר כך 6, או בפקס 03-616-4477. אפשרות נוספת לשלוח שאלות היא באמצעות הלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי, או באמצעות האפליקציה, היישומון של כל חי. סיימנו, נודה לעוסקים במלאכה, נודה למנדיאור, לשי פופובסקי ולזאב סגל. אני הייתי אתכם ישראל בן צבי. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב, שיהיה פורים שמח לכל בית ישראל.
אמן ואמן, תודה רבה.
כותב הרמב״ם בהלכות תענית, וכאשר גזירות קשות יעמדו על הציבור, יוציאו ראשי העם את התיבה לרחובה של עיר, בצום ובתענית, בתפילה וזעקה, וספר תורה עמהם, ויפקו אל השם שירחמם.
בהוראת גדולי הדור, ביום תענית אסתר, מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר, בתפילה וזעקה לישועת כלל ישראל. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו מחר בשעה 8 בבוקר, רק כאן בכל חי.
רשת נאמן חוזרת לכבוד פורים, מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סט הגשה מזכוכית 7 חלקים רק 59.90 במקום 149 שקלים, קברט 6 תאים פלוס מכסה ב-39.90 במקום 99.90, סט 3 מחבטות ציפוי נונסטיק ב-89.90 במקום 269.90. מבצעי פורים רק ברשת נאמן.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630 אלף שקלים.
630 אלף? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת?
ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי יזכור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, 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 שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
מתנות לעניים בו ביום, התקשרו עכשיו, כוכבית 9171, והיו שותפים לסעודת העניים, ארגון יד עזרה ושולמית בחלוקת מתנות לאביונים בו ביום, כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומות מיועדות החלטתי את העמותה.
קייטרינג מרקש, הכי טעים שיש. קייטרינג מרקש הוא קייטרינג משובח לעניני טעם ומציע מבחר מנות עשירות ברמה גבוהה ובמחיר סופר אטרקטיבי. מבצע מיוחד לשבת חתן, 3 סעודות מלאות ומפנקות רק ב-90 שקלים לאדם. אוכל טעים, עשיר ובשפע ברמה ובטעם שלא תמצאו בשום מקום אחר. בחשרות בדץ יורי דעה הרב מחפוד. התקשרו עכשיו 050-444-0827. קייטרינג מרקש, השירות בכל הארץ.
מתנות מיוחדות לימים שמחים,
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
מריאן, מציע לך למהר שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
כנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
בקרוב אצלכם, 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 בליל פורים בחצות הלילה תתקיים תפילה מיוחדת ונדירה למעוכבי זיווג שתיקן אביהם של ישראל, מרן רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה. ובנוסף, כל השמות יירשמו בספר המיוחד שיוכנס בסעודת הפורים למרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליטה. התקשרו עכשיו 1-700-555-013, 1-700-555-013. תורת חסד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לחיים
פורים שמח מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אדוני, כבר ביקשת מהבוס שיעביר אותך לקרנות הפנסיה המוזלות שמציע משרד האוצר?
לא.
חבל, זה יכול להוסיף לפנסיה שלך עד מאות אלפי שקלים.
משרד האוצר דאג שתקבלו את המחיר הנמוך ביותר לניהול הפנסיה שלכם. בקשו מהמעסיק לעבור לקרנות ברירת המחדל המוזלות. עוד צעד של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה. פרטים נוספים באתר.
כשיוצאים לקנות מוצרי חלב, מה לוקחים?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חלות לשבת?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות דגים?
סל רב פעמי.
וכשיוצאים לקנות חיתולים?
נו ברור, סל רב פעמי.
מהיום לא יוצאים לקניות בלי סל רב פעמי. המשרד להגנת הסביבה.
הוא יושב לידך בקריאת מגילה. הבן שלו מחזיק רעשן בדיוק כמו הבן שלך. אתה תחזור הביתה לסעודת פורים. הוא יחזור לבית ריק. בית התבשיל שולח לבתי הנזקקים אלפי סעודות חג מבושלות ומוכנות בו ביום, בעיצומו של יום הפורים. חייגו עכשיו לבית התבשיל ותזכו לקיים מצוות מתנות לאביונים כהלכתה. 1-800-350-535. 1-800-350-535.
יש לכם טיפ מוצלח לשדרוג משלוח המנות? התקשרו ל-039-039-039, השאירו לנו את הטיפ שלכם בשלוחה 5, ואולי תזכו בתווי קנייה לרכישת מצרכים עבור משלוח המנות, כי משלוח מנות מתחיל עם מיני קוקה קולה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. חברי המועצה החרדים בעיריית ירושלים נמנעו ערב מלהצביע על התקציב לאור אי ההסכמות בעניין חילולי השבת. ממלא מקום ראש העיר יצחק פינדוס אמר הערב לאבי מימן במהדורה המרכזית כי החברים, חברי המועצה החרדים, ממתינים לגיבוש דוח סופי שיקבע את הסטטוס קוו בעיר.